רדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום חמישי, ראש חודש שבט תשפ"ה, ה-30 לינואר 25. הערב אנחנו שמחים לארח שוב ברדיו סול את מיודענו הדוקטור דן שפטן, שהוא ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ומרצה בתוכניות הביטחון לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. עמו נדון בשתי שאלות עקריות. מה מצבה המדיני והצבאי של ישראל בעולם נכון לסוף ינואר 25? והשאלה השנייה, לא פחות חשובה, ישראל וטראמפ הילכו שניהם יחדיו? ולפני שנצא לדרך, נשמע את השיר "מה שלומך, אחות הבוקר".
מזג האוויר הזה מזכיר לי נשכחות.
טוב שהחלון פתוח, יש לשמור על קור הרוח ועל הכוחות.
אין הרבה סיבות לשמוח, בא יותר לבכות. אין כמעט לאן לברוח, יש עוד לחכות.
יד נעלמה כונסת גם את פירורי החסד, גם את המכות.
שקשה לי לשיר והכל מתמוטט על ראשי התרשי לי לזכור ולזכיר תמיד לך יש אותי, לי יש אותה, לנו יש אותנו לך יש אותי, לי יש אותה, לנו יש אותנו
דוקטור דן שפטן, אתה איתנו?
אני אתכם.
יפה. שלום לך וברוך הבא שוב לתוכניתנו ברדיו סול, ונצעד ישר לתוך התוכנית בשאלה, מה מצבה של ישראל נכון לסוף ינואר 25 מבחינה צבאית, מדינית, האנטישמיות, בתי הדין הלאומיים בהאג, ולא פחות חשוב, כלכלת ישראל.
אני באמת רוצה לתת תמונה מאוד רחבה על מצבה של ישראל בסוף ינואר, מצבה הלאומי, ולדבר על חמש חזיתות שונות שהן לדעתי החזיתות הקריטיות. מה שקורה בעזה, בלבנון, מה שקורה במזרח התיכון, בהקשר הכללי הרחב ביותר, לרבות איראן ומדינות ערב, מה קורה ביחסים שלנו עם ארצות הברית, ומה קורה ב... זירה הפנימית. ובכל מקום אני רוצה לשאול את עצמי, מהי שאלת המבחן? מה הדבר שעל פיו אנחנו יכולים להעריך את התוצאות של המלחמה? עד עכשיו אנחנו נמצאים כנראה בשלבים האחרונים של המלחמה הזאת, וכבר אפשר להעריך את המגמה הכללית בכל אחת מן החזיתות. נתחיל בעזה. לדעתי הדבר המכריע בעזה היה להביא חורבן על עזה, אני גם חושב שצריך להקפיד שהחורבן הזה יימשך, אסור שעזה תשוקם, כל הרעיון הזה לעשות מזה איזה קאנטרי קלאב, ואז העזתים יחדלו להיות ברברים כמו שהם היו עד עכשיו, ופתאום הם ישתכנעו לחיות בשלום לצידה של ישראל, זה רעיון הזוי לחלוטין, והצלחנו להביא חורבן על עזה, כלומר המסר לגורמים הרדיקליים בעולם הערבי, אתם תעשו מה שעשו לנו בעזה, אתם תגמרו כמו עזה. זה מסר מאוד חשוב לכל האזור, והוא חשוב לא רק ביחסים בין ישראל לבין הגורמים הרדיקליים, הוא גם חשוב בתוך העולם הערבי. חשוב שהאחים המוסלמים לא יהיו פופולריים במצרים, שהם יכולים גם לאנוס יהודיות וגם לחיות חיים טובים הרבה יותר מאשר בקהיר. זה מסוג הדברים שהיה יכול מאוד להזיק, משום שאם מצרים הולכת לכיוון של האחים המוסלמים, כמו שכבר קרה בראשית העשור הקודם, זה יכולה להיות קטסטרופה, וצריך לדאוג שהאחים המוסלמים לא יקבלו פופולריות בכל העולם הערבי, בדעת הקהל, בצורה כל כך דרמטית, שהם יכולים להשתלט על מצרים, שם זה סכנה אמיתית, ירדן, מרוקו, מדינות במפרץ, כל העולם הערבי סומך עלינו לדכא את האחים המוסלמים, אני חושב שעשינו את זה בעזה, ובהקשר הזה צריך גם להבין את עסקת החטופים. אם חס וחלילה עסקת החטופים הזאת הייתה מתממשת לפני שנה, או במאי 24, מדינת ישראל הייתה מובסת וגורלו של המזרח התיכון היה חמור ביותר, משום שעסקת החטופים הייתה כרוכה בהפסקת המלחמה, ואז עזה לא הייתה ממשיכה לחטוף כמו שהיה מאוד חשוב שהיא תחטוף בשנה האחרונה, לא היינו מצליחים לקעקע את חיזבאללה בלבנון, וחיזבאללה נחשב, אמנם בהערכת יתר שלנו, אבל נחשב, לאיום אסטרטגי על עתידה של מדינת ישראל, ולא היה לנו מענה טוב. חשבנו שאין לנו מענה טוב בלבנון. יש חשיבות עצומה שהמלחמה נגמרה, או לפחות השלב הנוכחי במלחמה, הגיע לנקודה שבה חיזבאללה הוקע קשה, הושפל קשה, בירות נפגעה קשות, כל האיום של חיזבאללה ירד מלבנון, רמה אסטרטגית לרמה של מטרד רבתי, וכל זה לא היה קורה אם המלחמה הייתה נגמרת, חס וחלילה, אם הייתה עסקת חטופים, אפילו אותה עסקת חטופים גרועה שיש עכשיו, גם עכשיו היא עסקה גרועה, אבל היא לפחות, המחיר שלה הוא לא תבוסה מוחלטת במלחמה שיש לה השפעה איומה ונוראה על עתיד המזרח התיכון ועתידה של מדינת ישראל.
אתה מדבר על עסקת ביידן?
לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, ברשותך. אני חושב שהמבחן העיקרי שלנו בעזה זה למנוע את שיקומו של חמאס ככוח לוחם אפקטיבי, על ידי כך שכל ניסיון שיקום יענה בצורה אלימה, אלימה מאוד, על ידי ישראל, באופן שאומנם אתה לא יכול למנוע שברצועת עזה הדבר המכריע זה המבנה החברתי שחמאס והאחים המוסלמים מכתיבים, אבל לייצר שוב איום על ישראל כפי שהיה או בכיוון שהיה לפני השבעה באוקטובר, את זה צריך למנוע על ידי אלימות מתמשכת, כאשר, לא אם, אלא כאשר חמאס יבנה את עצמו, להיכנס, להרוג, להקות, להרוס, לצאת, להיכנס, להרוג, וכמו שאנחנו כבר באימות שם, במשך 80 שנה, אז זה גם 80 השנים הבאות, אני אינני מתאר לעצמי אפשרות שעזה תהיה אחרת, כל ההזיה מטורללת כאילו שאפשר להביא שם חינוך מחדש, וכל מיני גורמים ערביים פוזיטיביים שיבנו שם, חברה מתפקדת וחברה שאיננה רוצה במלחמה, זה תמיד הייתה הזיה, וכל האמירה האווילית כאילו שאין אסטרטגיה בעזה כי לא הצלחנו להביא שלטון חליפי, לא יהיה בעזה שלטון מהסוג הקונסטרוקטיבי שאפשר לחיות לצידו, נאמר כמו השלטון הירדני. אני, תופעה כזאת פשוט איננה אפשרית. אגב, גם לא ביהודה ושומרון, אני חושש שגם שם מדינת ישראל, לכל העתיד הנראה לעין, בניגוד לרצוני, תיאלץ לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו בטול קרם ובג'נין ובמקומות אחרים. כלומר, כל עוד אין אלימות בהיקף גדול, אנחנו לא נכנסים עמוקות לתוך השטח, כל עוד הגורמים המקומיים מצליחים לשמור על רמה נסבלת של אלימות, אנחנו לא נכנסים, אבל מרגע שיש ניצנים כאלה, אנחנו דורסים אותם, לא מחכים שהם יפעלו, אלא אם יש להם היכולת, אנחנו דורסים את היכולת הזאת. הרגנו ביהודה ושומרון בשנה האחרונה כ-800 טרוריסטים, זאת התחלה טובה, והמסר הוא, אתם לא יכולים לעמוד בפני אמצעי הדיכוי של מדינת ישראל, ואם זה נעשה בהצלחה, כמו שזה נעשה למשל בחומת מגן לפני למעלה מ-20 שנה, אתה מקבל תקופה ארוכה של רגיעה יחסית, וכשהיא מתפרצת צריך לדכא אותה, ושיש אופציה שהיא תתפרץ, צריך לדכא את זה לפני שהדבר מתפרץ. אז במבחן הזה אנחנו צריכים לעמוד בעזה, על פי המבחן הזה צריך להחליט אם הולכים לשלב הבא של עסקת חטופים. הדבר המכריע הוא עתידה של מדינת ישראל, ועל כן, אם עסקת חטופים מאפשרת לחמאס להשתקם, אסור להמשיך בעסקה הזאת כדי שחמאס לא ישתקם. אם אפשר להמשיך בעסקה אפילו במחירים מאוד גבוהים ולמנוע מחמאס להשתקם ככוח צבאי גדול יעיל שיכול לאיים על ישראל, אז צריך לעשות את זה. עד כאן החזית הראשונה בעזה. החזית השנייה בלבנון, המבחן של מדינת ישראל יהיה למנוע בכוח היווצרותה של סכנה, היווצרותו של איום מהסוג שהיה קיים לפני השבעה באוקטובר, ולא משנה מה השאלה, התשובה היא ביירות. זאת אומרת, לא להיגרר שוב למצב שהם יכולים להכתיב את רמת האלימות, הם יכולים להכתיב את רמת ההסלמה. אם ישראל לא תסלים בכל מקרה, אין לה שום סיכוי לעמוד לאורך זמן במציאות הזאת. ישראל חייבת להסלים כל אימות לרמה שהיא בלתי נסבלת לצד השני. אם זה נסבל בצד השני, אנחנו נכשלנו. והמבחן הוא ביירות, גם אם האיום הוא בדרום, התשובה צריכה להיות בביירות. ולפי דעתי, בעיקר בתקופת ממשל טראמפ, כאשר הדברים האלה התמסדו, יש לנו היכולת לעשות את זה הרבה יותר בקלות מאשר בממשל דמוקרטי שהיה קיים קודם לכן. וכבר עכשיו הורדת מה שקרה בלבנון מרמת איום אסטרטגי שאין לנו עליו מענה, לרמה של מטרד רבתי, אמנם מטרד מאוד גדול, קשה מאוד לחיות בצפון מדינת ישראל, כאשר חיזבאללה משתמש גם ביכולת השיעורית שנשארה לו, ונשארה לו, לא יודע, 30-40% מהיכולות שלו נשארו לו, אבל מרגע שהוא משתמש בהם, ישראל צריכה מיד להסלים. זאת הזירה השנייה. הזירה השלישית היא הזירה האזורית הכללית. מה קורה בין ישראל לבין המזרח התיכון, מעמדה של ישראל במזרח התיכון. ובזכות המלחמה הזאת, מעמדה של ישראל במזרח התיכון השתדרג בצורה מאוד מאוד חיובית. מעמדה של ישראל היום לאין שיעור יותר חזק מאשר היה לפני השבעה באוקטובר, משום שמדינות ערב למדו שלא רק שאין להם ברירה אלא להשלים עם קיומה של מדינת ישראל, כיוון שהיא מאוד חזקה, אלא שהם זקוקים למדינת ישראל ולא יכולים בלעדיה. אנחנו הדגמנו כישורים בשלושה תחומים קריטיים. קודם כל מול האויב העיקרי שלהם, איראן, הדגמנו עד כמה איראן היא פגיעה, ועד כמה ישראל יכולה לפגוע בה, ולפגוע בה במקום שהכי כואב לה, בכלכלה שלה, באופן שפוגע במשטר שלה, והעובדה שהאיראנים לא הגיבו על התגובה הישראלית השנייה, היא תולדה של ההכרה שישראל פגעה מאוד קשה ביכולתם להגן על עצמם מפני מה שאנחנו מסוגלים לעשות להם. יותר מזה, למדנו כולנו שגם כאשר הם עושים את כל מה שהם יודעים לעשות לנו, הפגיעה היא זניחה במקרה הטוב, שולית במקרה הרע. מדינת ישראל מסוגלת להתמודד עם מה שהם יכולים לעשות לנו, הם לא יכולים להתמודד עם מה שאנחנו יכולים לעשות להם. במציאות שהעולם הערבי חלש ואיראן נתפסת כחזקה, זאת תרומה עצומה של מדינת ישראל, ולמרות שארצות הברית לאין שיעור יותר חזקה ויותר חשובה מאשר ישראל, ישראל יותר אמינה מאשר ארצות הברית, בעיקר אם יש לך ממשל דמוקרטי בוודאי קטסטרופלי כמו שהיה בתקופת אובמה, אבל גם בעייתי מאוד, פחות בעייתי מאשר בתקופת אובמה, אבל גם בעייתי מאוד בתקופתו של ביידן. ועכשיו כאשר גם יש ממשל טראמפ שיש להם סיבה טובה לפחד ממנו כי הוא בלתי צפוי, וגם כאשר ישראל הוכיחה שהיא מסוגלת להתעלם מן המדיניות האמריקנית השגויה, האמריקאים כמעט תמיד יש להם מדיניות שגויה, כל העצות שלהם לישראל הן מזיקות בצורה בלתי רגילה ברוב ההיסטוריה של יחסי ישראל ארצות הברית. יש חריג מאוד בולט בשנות ה-70 עם או ה-60 וה-70 עם ג'ונסון, ניקסון וקיסינג'ר, שם המדיניות האמריקנית הייתה מאוד מאוד מועילה, אבל אם אנחנו לוקחים את השגיאות העמוקות של ארצות הברית בימי אייזנהאואר, קנדי, ג'ימי קרטר, ברק אובמה, אפשר להמשיך ולפרט יותר, וגם ביידן, האתגר של המדינות במפרץ בעיקר, אבל בכלל של מדינות ערב המתונות והשקולות שוחרות היציבות, זה מצד אחד לקיים יחסים טובים עם ארצות הברית, ומצד שני להתעלם מן העצות האמריקניות, משום שהן תמיד מזיקות לכל מי שמקשיב לטיעונים האמריקנים. אם ישראל הייתה מקשיבה לטיעונים האמריקנים, היינו נכשלים במלחמה הזאת. בין היתר, היינו עושים עסקת חטופים וסיום המלחמה, במצב שהיה מותיר את ישראל כמדינה מובסת, במלחמה שאין לה מענה אליה. ומה שראו הערבים זה שישראל מסוגלת גם להעמיק את יחסיה עם ארצות הברית, וגם להתעלם מחוסר ההבנה המוחלט של ארצות הברית, מן העצות הגרועות של ארצות הברית. במקום אחד האמריקנים הכתיבו לנו את רצונם, זה בשאלת הסיוע ההומניטרי ברצועת עזה, והדבר העיקרי שחמאס צריך להודות עליו זה המדיניות האמריקנית. המדיניות האמריקנית הצילה את חמאס מתבוסה מוקדמת, המדיניות האמריקנית, אם היינו מקשיבים לה, הייתה גורמת להצלחתו המסחררת של חמאס, להצלחתה של שהצלחתם של האחים המוסלמים, והאובססיה שלהם עם סיוע הומניטרי, שגרם לנזק עצום, חמאס בונה את עצמו בעזרת המדיניות של ביידן, ועכשיו אני מקווה שהדברים יהיו שונים. אבל מעמדנו באזור, גם בלי עסקה עם סעודיה, ואני מאוד מקווה שתהיה עם עסקה עם סעודיה, ויש בסיס לעסקה עם סעודיה, לא בהכרח נורמליזציה במובן המלא של המילה, אבל שיתוף פעולה עמוק, זה יעמיק עוד יותר את ההישג הקודם של טראמפ, של הסכמי אברהם, וזה מעמיק ומחזק את מעמדה של מדינת ישראל. בוא נאמר כך, מדינת ישראל עד למלחמה הנוכחית, הייתה מעצמה אזורית במובן הצבאי, הכלכלי, הטכנולוגי, אבל לא הפוליטי. בעקבות הסכמי אברהם ובעקבות המלחמה הנוכחית, מדינת ישראל יכולה גם לתמרן פוליטית בעולם הערבי, ועל כן היא יכולה לשמש באופן מלא כמעצמה אזורית, ומעמדה באזור מאוד התחזק. מול ארצות הברית, הזירה הרביעית, אני מזכיר, דיברנו על עזה, דיברנו על לבנון, דיברנו על מצבה של ישראל באזור בכלל, עכשיו מול ארצות הברית. האויב הגדול, לא רק של ישראל, אלא בכלל של הליברליזם ושל הציוויליזציה המערבית, זה הסטנדרטים של הפרוגרסיבים שהשתלטו במידה רבה מאוד על ההתנהגות של הליברלים. אני חושב שזה האסון של סוף המאה ה-20 וראשית המאה ה-21. קודם כל זה גרם לנזק קטסטרופלי באירופה בעניין ההגירה, ההגירה הבלתי רצויה, ההמונית, ההרסנית, הקטסטרופלית באירופה, שלא רק גרמה לנזק גדול מאוד לאיכות החיים באירופה, אלא גם העלתה בתוך אירופה גורמים של הימין הקיצוני, לרבות גורמים פשיסטיים. ולא רק שהיא לא הועילה לליברלים, אלא היא בעצם סילקה את הליברלים מן השלטון, והעבירה את השלטון בחלקים גדולים מאוד של אירופה, וגם בארצות הברית, מן הליברלים אל יריביהם. עכשיו, יש בזה מרכיב שלילי, וזה הימין הקיצוני העמוק, לומר האלטרנטיבה לגרמניה, למשל בגרמניה, אבל יש בזה גם מרכיב חיובי, כי עלו גם מרכיבים של ימין אחראי, של מרכז ימין, שהם הרבה יותר נגד סוג ההגירה הזה, כלומר הגירה בלתי מוגבלת של הגורמים הבלתי רצויים ביותר, שמביאים לחורבן איכות החיים של הציוויליזציה המערבית, והשינוי הזה באירופה הוא כבר דרמטי והוא מאוד חיובי, והוא הגיע לארצות הברית. ובארצות הברית הבעיה לא הייתה שהפרוגרסיבים הגיעו לשלטון. הקאט הפרוגרסיבית לא הגיעה לשלטון, אבל היא הצליחה לשכנע את הליברלים, שהפרוגרסיבים הם יותר ליברלים, יותר טובים מאשר הליברלים, והיא גרמה לחורבן נוראי, קודם כל באקדמיה האמריקנית, בתקשורת האמריקנית, ובמידה רבה בפוליטיקה האמריקנית. זאת הסיבה העיקרית להפסדם של הדמוקרטים בבחירות, לעלייתו של טראמפ, שלמרות אישיותו של טראמפ, היה כזה ניצחון של המגמות האלה. אם היה שם אדם עם אישיות פחות בעייתית, אני מניח שהניצחון של הגורמים האלה היה לאין שיעור יותר עמוק, והשינוי הזה הוא חיובי מבחינתה של ישראל, כי הסטנדרטים הפרוגרסיביים בעצם אומרים, הליברל לא יכול להגן על עצמו, כי אם יש לך פיגמנטים, אתה צודק. ואם היה לסבתא שלך איזשהו עבר קולוניאלי, אז מותר לך להיות ברברי והכל בסדר, ויש לך חסינות ואתה יכול להתנהג בצורה ברברית, ובני תרבות לא יכולים להיאבק בך, כי אז חס וחלילה נפגע הציבור האזרחי, ולא ניתן לו מספיק סיוע הומניטרי. זה עיוות חולני של כל המערכת הערכית והמערכת הפוליטית, שעכשיו נחטף. החשיפה בארצות הברית של הטרלול הפרוגרסיבי, הוא אחד ההישגים הגדולים של המלחמה הזאת. בארצות הברית יש היום יותר הבנה שאותם גורמים מאוד מאוד מזיקים, שהביאו חורבן על חלקים של האקדמיה האמריקנית, של התקשורת האמריקנית, זה דבר שגרם נזק עצום לציוויליזציה המערבית בכלל, לליברלים בפרט, לישראל וליכולת ההגנה העצמית שלה באופן מיוחד. בעצם העובדה שכאן התחיל תהליך של שינוי, אנחנו כבר לא במצב הגרוע ביותר באירופה, המצב כבר מתוקן במידה רבה, בארצות הברית התיקון התחיל, וזה דבר חשוב וחיוני. והזירה העיקרית היא הזירה הפנימית. ישראל הוכיחה חוסן מופלא במלחמה שהכי לא נוחה לה, בזירות רבות, מלחמה ארוכה, כאשר היא מבודדת מחלקים גדולים של דעת הקהל המערבית הליברלית. אלה הם התנאים הגרועים ביותר למלחמה מבחינתה של ישראל, ולמרות זאת ישראל גילתה חוסן מופלא של החברה הישראלית, והחוסן הזה מתבלט יותר מאשר אי פעם בעבר, משום שהוא נעשה בלי ממשלה מתפקדת. יש לנו ממשלה בעייתית, בהרבה תחומים הבעייתית ביותר מאז הקמתה של מדינת ישראל, היא לא מתפקדת היטב, ולמרות זאת החברה, למרות הממשלה, החברה מגלה חוסן בלתי רגיל. למרות שיש מלחמה ארוכה בחזיתות רבות, בתנאים קשים של לגיטימציה בזירה הבינלאומית, הציבור הישראלי דורש מן המדינה להמשיך במלחמה. בצפון אומרים לך תושבי הצפון שהם לא מרוצים אפילו מהפסקת האש ומההסדרים בלבנון, אחרי המכות המאוד קשות שחיזבאללה קיבל ואחרי המכות בבירות. הציבור בעצם לוחץ על הממשלה, לא תפסיקי את המלחמה כי אנחנו כבר לא יכולים לעמוד בזה יותר, אלא תמשיכי את המלחמה כדי שנשיג הישגים נוספים, כדי לבצר את מעמדנו אחרי מה שלמדנו במלחמה האחרונה. והערה מסכמת בסיום הקטע הזה. אני חושב שאם לוקחים את כל הזירות האלה גם יחד, אסור לראות בזה פתרון. בוודאי שאסור לדבר במונחים מגוחכים של ניצחון מוחלט. הניצחונות של מדינת ישראל הם ניצחונות מצטברים לאורך זמן. ותרומת המלחמה הזאת לניצחון המצטבר של ישראל היא מאוד גבוהה, משום שעמדת המיקוח של ישראל אחרי המלחמה בכל הזירות היא לאין שיעור יותר טובה מאשר עמדת המיקוח שלה לפני המלחמה. זה המבחן שבו צריך לבחון מלחמה כזאת, ונדמה לי שאפילו שהמלחמה לא הסתיימה ואפילו שעדיין ייתכנו מפנים שליליים, אני חושב שהגרעין כבר הוכח כהצלחה בולטת.
תודה לך על הסקירה, אבל אני אכנס אולי לכמה מן הנקודות שעדיין לא נגענו בהם. לאן פני האנטישמיות הגואה בעולם? הוקטור הולך לאן? ליותר
הולך
או הוא קצת נרגע?
הוא הולך לכיוון של החמרה, אבל אני רוצה לומר לך שכאשר אתה בודק איפה הוא מוחמר, ההחמרה היא יותר חמורה, משום שזה לא נאמר הימין הקיצוני שנעשה יותר אנטישמי, אלא שלימין הרדיקלי הצטרף לא רק השמאל הרדיקלי, אלא גם חלקים של השמאל הלא רדיקלי, בעיקר המבולבלים, אנשים צעירים באקדמיה מבולבלים לחלוטין, וזה בעצם צירוף של שלושה גורמים. יש לך את הימין העמוק, הגרעין הקשה בימין הקיצוני, יש לך תוספת גדולה מאוד הולכת ומתגברת בשמאל הרדיקלי, עם ממש השלכות מאוד מסוכנות לחלקים של השמאל המיינסטרימי, יחד עם הברברים שהגיעו לאירופה ולמקומות אחרים מן המזרח התיכון, מפקיסטן, אפגניסטן, מכל מיני מקומות אחרים, שהביאו לאירופה את התרבות הנחותה שלהם, שיש בה אלמנטים אלימים מאוד חזקים, אנשים שמחפשים הזדמנות להשתולל ומשתוללים בכל הזדמנות, לא רק נגד היהודים, למשל מרוקאים בצרפת שמשתוללים כאשר מרוקו מנצחת בכדורגל, והם משתוללים כאשר מרוקו מפסידה בכדורגל, ובשני המקרים הם בוזזים את שאנס-אליזה. כלומר, יש לך גורמים באירופה, לא כולם, לא כל האנשים, כל מי שמגיע מן המזרח התיכון, אבל יש קבוצה גדולה מאוד, אלימה מאוד, שאגב, שונאת את הדמוקרטיות המערביות, מטנפת סמלים לאומיים בארצות הברית ובאירופה, מקוממת נגדה, ואני שמח שהיא מקוממת נגדה, את הזרם המרכזי בחברות האלה, והצירוף בין שלושת המרכיבים, הימין המאוס, השמאל המאוס, והמאגרים המאוסים, שוב, לא כל אחד בימין, בשמאל ובקרב המאגרים הוא מאוס, אבל אותם מרכיבים רדיקליים, מאוסים, אלימים, של הימין, השמאל והמאגרים, מעלים מאוד את הרמה של האנטישמיות, ובכל העולם המערבי, ששם קיווינו שהאנטישמיות תצטמצם, אנחנו רואים זינוק בעניין האנטישמי, וצריך גם לזהות מאיפה זה מגיע, והדבר העיקרי שבו צריך להילחם לצד המלחמה המסורתית באנטישמיות של הימין, זה עכשיו גם למקד את המאמצים באנטישמיות של השמאל ושל המאגרים.
קיימת איזושהי תחושה שהאנטישמיות באוניברסיטאות בארצות הברית בשלבי ירידה. התחושה הזאת, אתה חובר לתחושה הזאת?
אני חושב שהיא נחשפה. מה שלא נחשב כאנטישמיות לפני שנתיים, יש היום בארצות הברית הכרה מוצדקת שמדובר באנטישמיות, וקודם היא הייתה קיימת, אבל לא זיהו אותה בתור אנטישמיות. אני חושב שמאוד חשוב שהיא זוהתה כאנטישמיות, ואני ראיתי כבר את הרווארד מתקפלת מאוד בחוסר רצון, אבל מתקפלת בין היתר אל מול סכנה משפטית שהדבר הזה יפגע בה, ואני לא בטוח שיש שם עניין ערכי, אבל יש שם הבנה שהם איבדו חלק מדעת הקהל הליברלית, ושהם עלולים להיפגע בגיוס סטודנטים, בגיוס תרומות, בכל מיני מרכיבים כאלה. כלומר, אני חושב שהמצב היום באוניברסיטאות הרבה יותר טוב מאשר בשבעה באוקטובר, אבל גם יותר טוב מאשר התקופה שלפני השבעה באוקטובר, כי אז זה לא זוהה, המגמה האנטישמית לא זוהתה באופן כאנטישמית, ועכשיו היא מזוהה כאנטישמית.
ומה שלום מצבה של ישראל בבתי הדין הבינלאומיים בהאג?
תראה, כל גוף בינלאומי הוא מעוות מעצם העובדה שזה גוף בינלאומי. קח לך למשל את העובדה שנשיא בית המשפט הבינלאומי בהאג, שהיה זה שפסק נגד ישראל, הוא היום נשיא לבנון.
נשיא לבנון.
אתה לא יכול להיות, סליחה, לא נשיא, ראש הממשלה.
ראש הממשלה, כן.
אתה לא יכול להיות ראש ממשלה בלבנון בלי להיות מושחת. והצירוף הזה של שופט לבנוני, או שופט אינדונזי, או שופט שמגיע מהאזורים האלה, וגם כל מיני שופטים רדיקליים שמגיעים מן העולם המערבי, אבל שיש להם השקפת עולם פרוגרסיבית, אם זה בינלאומי, זה גם אנטי-ישראלי, כמעט תמיד, כמעט ללא יוצא מן הכלל, ובעצם מה שקרה, זה שהגורמים של העולם השלישי, העבירו את רוב הגופים הבינלאומיים למצב של הזניה ערכית, כי באים כל מיני אנשים שמייצגים משטרים במקרה הטוב רק אוטוריטריים, בדרך כלל טוטליטריים, ברברים, מאוסים מכל בחינה עניינית, והם ממונים להגדיר מה זה דמוקרטיה ומה זה זכויות אדם. עצם העובדה שהם משתמשים במילים שהם אפילו לא מבינים אותם, הם למדו לדקלם כמו טוקים כל מיני מילים ולוקחים אותם ברצינות, בגלל שהם מדברים בשם ארגונים בינלאומיים. האום הוא ארגון מאוס, ואני שמח שעכשיו נציגת ארצות הברית באום מבינה את העניין הזה היטב. אגב, גם בכהונה הראשונה של טראמפ הייתה בארצות הברית ניקי היילי, נציגה אמריקנית שהבינה היטב עד כמה מאוס הארגון הזה, לא רק מושחת ובלתי יעיל, אלא גם מאוס מבחינה ערכית, וכל גוף בינלאומי עובר איזה הזניה ופוליטיזציה, שבו הגורם המרכזי זה מדינות ומשטרים מאוסים לפי כל קנה מידה, והם אלה שמדברים, למשל ארגון החינוך הבינלאומי או טובת הילד, וכל דבר שם עובר הזניה של האופי המאוס של רוב המשטרים של המדינות שנמצאות באום. ואני שמח שהלגיטימיות של הארגונים הבינלאומיים האלה מאוד נפגעת. אני למשל שמח שהממשל של טראמפ רוצה להטיל סנקציות על בתי הדין הבינלאומיים בהג, משום שהם מגויסים למצב של יצירת סימטריה בין המערב שהוא לא מושלם, לבין אויבי המערב שהם מושלמים בנבזותם ובנחיתותם ובהיותם בזויים מכל נקודת מבט ערכית מוסרית שאפשר לעלות על הדעת, ונוצרת סימטריה. עכשיו, האם זה אומר שישראל מושלמת, שארצות הברית מושלמת, שאירופה מושלמת? לא. אבל אם אתה מטשטש את ההבדל בין העובדה שאנחנו לא מושלמים לבין העובדה שהם מושלמים ברמה הדוחה והמאוסה והנקלה של כל המערכת הערכית, אז יש לך בעיה גדולה.
איך אתה רואה את כלכלת ישראל בחמשת השנים הקרובות לאחר העומס התקציבי האדיר שנושאת על גבה בעקבות המלחמה?
תראה, קודם כל, אכן המלחמה היא מאוד יקרה, ואנחנו נשלם על זה. אבל אנחנו נתאושש מזה די מהר, לישראל יש כלכלה מאוד איתנה, וגם המשקיעים יודעים את זה, כלומר, הם יודעים שאם יש נסיגה זמנית, אחר כך יש פיצוי על זה. המבחן הגדול של הכלכלה הישראלית, זה הצורך לייצר ממשלה בלי חרדים, כדי שלא יגנבו מאיתנו מאות מיליארדים, וכדי לקיים אוכלוסייה פרזיטית שחיה על חשבון דמנו ועל חשבון זעת אפינו, ואם לא תתקיים ממשלה בלעדיהם, שתיקח מהם בחזרה את הכסף שהם גונבים לנו, גם הכלכלה תקרוס, משום שהשיעור באוכלוסייה של האוכלוסייה הפרזיטית יגדל, עד גורם היצרני בישראל לא יוכל יותר לשאת על גבו את הגורם הפרזיטי בישראל, כי פשוט יש הרבה פרזיטים ומעט יצרנים. כך שהמבחן גם לכלכלה הישראלית, גם למערכת הערכית הישראלית, כל מה שטוב בישראל מאוים על ידי אורח החיים של הגרעין הקשה של החרדים, ואם הדבר הזה ימשיך לגדול, ישראל תהיה גרסה יהודית של תימן, אם אנחנו נדרדר לרמה של האוכלוסייה הזאת, הפרזיטית, הפרימיטיבית, שהיא עול על צווארה של מדינת ישראל, ואין לה שום קשר לזהות היהודית של מדינת ישראל.
ישראל וטראמפ, הילכו שניהם יחדיו?
תראה, אני הולך יחדיו עם מי שמועיל לי. בוא נאמר כך, טראמפ תרם לישראל בכהונה הראשונה שלו תרומה עצומה בעניין הסכמי אברהם, אולי ההישג הגדול ביותר מאז הסכם השלום עם מצרים ב-1979. הוא תרם לישראל גם בשני תחומים אחרים, בשאלת רמת הגולן ובירושלים. הוא כרגע תורם לישראל בעצם מלחמתו בפרוגרסיבים, מה שרע לפרוגרסיבים טוב לישראל, ויכול להיות שבתחומים מסוימים הוא הולך רחוק מדי, ויכול להיות שבתחומים מסוימים אני לא מסכים איתו, ובוודאי אופיו הוא מאוד בעייתי, אבל תרומת הממשל, תקופת הממשל הראשונה שלו לישראל, הייתה מאוד גדולה. לא פלא שרוב היהודים בארצות הברית הצביעו נגדו, ורוב היהודים בישראל תמכו בעמדותיו. אני גם חושב שזה נכון. כבר עכשיו עסקת החטופים היא במידה רבה מאוד נעשתה אפשרית בזכות טראמפ, כי אתה יודע שכאשר הצד השני יפר את ההסכמים וישראל תגיב על זה, טראמפ תומך בך, וקמלה הייתה באה אליך בטענות שלא נתת להם מספיק סיוע הומניטרי. כך שכבר עכשיו, גם בתחומים שאני חושב שהוא מציע דברים לחלוטין בלתי ריאליים, כמו העברת תושבי עזה למצרים ולירדן, אם אני מסתכל על המכלול, טראמפ בשלב הראשון מועיל למדינת ישראל. זה לא אומר שאני צריך להתלהב מהאישיות שלו, וזה לא אומר שאני צריך להצטרף לאג'נדה שלו בתוך ארצות הברית, אבל למשל, בנושא ההגירה בארצות הברית, אני חושב שהוא מתון מדי. אני בעצם לא מכיר אף אחד שהוא לא מתון מדי בשאלת ההגירה הבלתי מבוקרת, והבלתי מבוקרת גם מבחינת המספרים וגם מבחינת מקורות ההגירה. בגדול אני חושב שזה מאוד יועיל למדינת ישראל שהוא נבחר ולא קמלה. זאת אומרת, במבחן בפועל שעמד בפני ישראל, אין לי בכלל ספק מה לאין שיעור יותר טוב לישראל מבין שתי האפשרויות המאוד לא מלבבות שעמדו על הפרק.
ניגע בטורקיה. האם קיים ניסיון טורקי להקמת אימפריה תיאוקרטית מוסלמית טורקית שתספח עליה את סוריה ואת הקורדים? ושאלה נוספת, השאלה הנוספת היא, האם טורקיה בדרך להחלפת איראן באיומיה על ישראל?
אינני יודע, לא הגענו למצב שבו טורקיה מאיימת כמו שאיראן כרגע מאיימת, אבל בהחלט טורקיה היא אויב, צריך להתייחס אליה, טורקיה של ארדואן.
של ארדואן,
ברור. יש 30-40% של האוכלוסייה שהם אנשים שאפשר לדבר איתם, שהם בני תרבות. לצערי, ארדואן מייצג את הרוב בטורקיה, והוא עצמו איש מאוד מאוד מסוכן, מאוד שלילי, אין לו שום מרכיב חיובי. המעמד שלו בטורקיה, בסוריה, מאוד מדאיג אותי. אם טורקיה תשתלט על סוריה ותבנה בסוריה צבא, למשל, סורי שיאיים על ישראל, הוא מזיק לישראל בכל תחום שאפשר לעלות על הדעת. הוא תומך בחמאס, הוא תומך באחים המוסלמים, הוא מאיים על מצרים בגלל שהוא תומך באחים המוסלמים, הוא מאיים על ירדן משום שהוא תומך באחים המוסלמים, הוא פועל יחד עם הגורמים הכי שליליים בלוב, מנסה להשתלט על האגן המזרחי של הים התיכון, זה מזיק לישראל, לקפריסין, ליוון, אפשר לכן לפעול בשיתוף גורמים אירופיים נגד טורקיה. אני גם רוצה להזכיר שככל שטורקיה תהיה יותר אויבת לישראל, ככה ישראל יכולה לשקול אפשרות לדבר עם הקורדים בטורקיה, משום שארדואן מאוד מאוד רגיש לנושא הזה, וטורקיה מאוד מאוד פגיעה בנושא הזה, וככל שטורקיה תהפוך לאויב יותר מובהק, מדינת ישראל צריכה לחשוב גם על הכיוון הזה.
ולדעתך, מה על ישראל לעשות עם החרמון הסורי?
תראה, זאת שאלת מיקרו, ואני מציע לא לדון בה באותה רמת הכללה שבה אנחנו מקיימים את הדיון הנוכחי. אני רואה מצבים שבהם כדאי להישאר שם, אני רואה מצבים שבהם כדאי לעזוב את השטח הזה, אני לא חושב שזה נושא עקרוני.
נדבר על איראן. האם איראן מאבדת מנהיגות בציר הרשע במזרח התיכון?
איראן נחלשה באופן דרמטי פעמיים. גם כאשר טבעת האש שהיא הקימה סביב ישראל נפגעה, וגם כאשר פגיעותה של איראן עצמה נחשפה. היא עדיין מעצמה חזקה, עדיין להתמודד איתה הדרך הטובה ביותר זה להביא לחילופי שלטון. הכל תלוי בנכונותה של ארצות הברית להיכנס לאימות עם איראן, או מה שלא נראה כרגע אפשרי, אבל אני חושב שטראמפ ינסה אותו, להגיע להסכם מועיל עם איראן, בניגוד להסכם של אובמה, אבל הדבר היחידי שישחרר את ישראל מאיום איראני מאוד חמור, זה חילופי משטר, באיראן, בניגוד לעולם הערבי, יש חברה מרשימה, שאם נפטרים מן המשטר הזה, אין שום סיבה שישראל ואיראן לא תשתפנה פעולה בצורה מאוד יעילה במזרח התיכון.
האם הבנתי מדבריך שהעם בעד משטר אזרחי?
בחברה האיראנית יש גורמים פלורליסטיים רבים מאוד. אני לא מומחה לאיראן, אבל שמעתי אנשים שאני מעריך את דעתם, שמדברים על כך שבאיראן יש 30%, שליש של האוכלוסייה שתומכים במשטר הקיים, ויש חלקים גדולים מאוד שאפשר לשכנע אותם ללכת נגדו. אם וכאשר תיפגע בצורה קשה, כמו שאני מקווה, הכלכלה האיראנית, הסיכוי לחילופי משטר שם יגדלו.
על מי לדעתך מוטל התפקיד לשחרר את מיצרי באבל מנדב מהמצור שהחותים הטילו עליהם?
יש כאן בעיה מאוד קשה, ואחד הדברים המרתקים זה לראות את מצרים, שהיא על סף רעב ונפגעת במיליארדי דולרים בגלל הברברים שיושבים בסנאה, ולא מוכנה לעשות את מה שמצרים כן יכולה לעשות במיצרי באבל מנדב. יש לה צבא מאוד גדול וצי מאוד גדול, וכאן מדובר באינטרס לאומי חיוני של מצרים. מצרים נפגעת יותר מכל מדינה אחרת. זה מעניין שבגלל שהתימנים מתיימרים להיות אלה הנאבקים בישראל, אפילו סיסי, שהוא אדם נבון וחיובי בעיקרו של דבר, לא מוכן להתעמת עם דעת הקהל המצרית ולצאת נגד מה שקורה שם.
וזאת מדוע?
רגע, החות'ים פוגעים גם בכל הסחר העולמי בקנה מידה מאוד גדול, מדובר ב-15% של הסחר העולמי, אבל האמריקאים והבריטים שפועלים שם, פועלים נגד טילים ונגד מקמים, וזה בדיחה. מה שצריך לעשות זה להביא חורבן על החות'ים בסנאה, ואת זה לא עושים בצורה אלגנטית ויפה בפגיעה באיזה טיל או באיזה מכשיר של רדאר. צריך לפעול, מי שהפסיק את הפעולה הזאת היה ביידן, למרות שלא זכתה להשלמת ההצלחה. הייתה מלחמה של ערב הסעודית ושל איחוד האמירויות נגד החות'ים בשיתוף פעולה עם הממשלה המוכרת של תימן, וביידן דיכא את זה, וביידן גרם לנזק עצום. זה שוב חוסר ההבנה המוחלט של ארצות הברית, הטעות הבסיסית, החוסר היכולת לחשוב באופן רציונלי על מה שקורה במזרח התיכון, או בכלל להתמודד היטב עם גורמים רדיקליים, והדרך היחידה היא להוריד את המשטר הזה בעזרת הממשלה המוכרת בתימן, וזה צריך להיות מאמץ שעיקרו כלל ערבי, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה יסתייע. לישראל יש חשבון פתוח, ואני מקווה שישראל תהיה עוד יותר לא סלקטיבית ממה שהיא הייתה בעבר. היא כבר הייתה הרבה פחות סלקטיבית מאשר ארצות הברית ובריטניה, אבל לפי דעתי ישראל צריכה ללכת עוד יותר רחוק בכיוון.
ניגע במצרים. האם על ישראל להמשיך ולהסתיר את התמיכה שנתנה מצרים לחמאס במעבר כלי נשק דרך מעבר רפיח?
מצרים לא נתנה תמיכה לחמאס, אבל הצבא המצרי המושחת, כמו כל המערכת המצרית המושחתת, בשביל $100 אתה יכול לקנות כל קצין מצרי. ואני חושב שארצות הברית צריכה להפעיל לחצים מאוד מסיביים על מצרים, כדי להקים באזור ציר פילדלפי מערכת שהחמאס לא יוכל להשתמש בה, לא במעבר רפיח ולא בציר פילדלפי. ואם הייתי טראמפ, הייתי אומר, אוקיי, אתה לא משתף איתי פעולה בנושא של העברת עזתים לתוך מצרים, תשתף איתי פעולה בנושא הזה שהוא הרבה יותר ריאלי והרבה יותר חשוב, ועל זה אפשר לעבוד, וזה תלוי באופן מכריע בלחץ אמריקני כבד על מצרים.
ניגע בסוריה. איך היית מגדיר את המשטר החדש בסוריה, ואיך על ישראל לנקוט
נוכח המשטר החדש?
אני לא בטוח שהמשטר החדש בסוריה עדיין יודע להגדיר את עצמו נכון, אבל זה בוודאי לא איזה רפורמטור שצריך לראות בתקווה גדולה איך הוא יבנה סוריה פורחת וסוריה מדינה אחידה. סוריה היא מדינה שסועה וקרועה בין סונים ושיעים ואלאווים ודרוזים וקורדים, והנאמנויות הפרימודיאליות בסוריה הם הדבר המכריע. אני אינני רואה מדינה סורית מתפקדת בכל רחבי סוריה. אגב, הרוב הגדול של המדינות הערביות לא מתפקדות גם בלי מלחמת אזרחים, בוודאי לא בעקבות מלחמת אזרחים כל כך קשה. הסכנה הגדולה לישראל בסוריה זה השתלטות טורקית ומצב שבו הטורקים מחזקים גורם רדיקלי בתוך העולם הערבי, גורם סוני רדיקלי בכיוון של האחים המוסלמים בקרב הגורמים השונים בסוריה. אני גם לא רואה אותם מתנתקים מהסחר בסמים, מדובר בהרבה מיליארדים של דולרים, ומדובר בעמים, העמים הערביים בכלל, שהם לא קונסטרוקטיביים, במשך 100 שנים הם לא בנו שום דבר כמעט במזרח התיכון, פתאום שבסוריה, דווקא בסוריה, תקום מדינה מתפקדת, אני כבר לא מדבר על דמוקרטית, מדינה מתפקדת, אחידה, אני לא רואה לצערי אפשרות כזאת בעתיד הנראה לעין. ישראל תצטרך לעסוק בסוריה במודוס של בקרת נזקים יותר מאשר כל מודוס אחר.
ניגע רגע בלבנון, איזה סנריו אתה רואה בתום שלושת השבועות הנוספים שהוקצבו להסכם הפסקת האש הנוכחית עם לבנון?
תראה, בוודאות גמורה חיזבאללה ימשיך להפר את הפסקת האש, ובוודאות גמורה צבא לבנון יהיה יעיל באופן מאוד חלקי. א', הוא יהיה יותר יעיל מאשר בעבר. ב', המציאות בלבנון גם מבחינת הנשיא וראש הממשלה השתנתה בצורה בולטת. אנחנו רואים בלבנון מדינה שהתפרקה. בעצם היא מדינה לא מתפקדת כבר זמן רב. אני מניח שהמצב ישתפר עכשיו, אבל לא ישתפר ברמה שלבנון תחזור להיות מה שהיא הייתה בשנות ה-50, בשנות ה-60. אגב, יש כאן פרדוקס מאוד מעניין. אני חושב שאם אתה רוצה לברר את איכות החיים של לבנונים, יותר טוב לחיות תחת הקולוניאליזם מאשר תחת ה... עצמאות הלבנונית המפוקפקת, הקרועה, השסועה, המושחתת שקיימת היום. ישראל צריכה להיות מאוד אלימה בלבנון. זאת אומרת, אני אמרתי את זה כבר קודם. קודם כל באופן
אולי שיטת... אולי תקצר כי זמננו הולך בתם.
להסלים. להסלים בלבנון. בכל אתגר להסלים. ואני מניח שיהיה תועלת חלקית בצבא לבנון, וש... אפשר יהיה לפעול עם המנגנון שארצות הברית עומדת מאחוריו, אבל צריך להיעזר בו בכל תחום שאפשר, ואת היתר למלא בפעולה ישראלית פרואקטיבית, פרוונטיבית, אלימה, שמוכנה גם ללכת לביירות.
ולקראת סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
את המורכבות הגדולה של המזרח התיכון ושל מצבה של ישראל, ושגם אם אין פתרון, יכול להיות מענה טוב ושיפור עמוק במצב. מצבנו היום לאין שיעור יותר טוב מאשר אי פעם בעבר. כל עשור מצבה של ישראל יותר טוב. אז יש אולי עליות ומורדות באמפליטודות קצרות, אבל אם אתה מסתכל על המגמה, המגמה של מדינת ישראל מתחזקת מאז הקמתה ועד עצם היום הזה, ולמרות כישלונות כמו שהיה בשבעה באוקטובר, וכישלונות כמו שהיה בימים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים, וכישלונות אחרים, מדינת ישראל היא עדיין אחד המקומות המצליחים ביותר בעולם, ו- בתנאים כמעט בלתי אפשריים, ואני רוצה להזכיר לכולם גם את העובדה שאין פתרון, וגם את העובדה שיש מענה, ושהמענה מחזק את היכולת לחיות חיים טובים, למרות האזור המאוד בעייתי שאנחנו חיים בו.
תודה לך דוקטור שפטן על השיחה המרתקת, ועל הכנסת מצב רוח חיובי במצבה של ישראל, פברואר 25. תודה רבה לך, ואנחנו נשמח לארח אותך שוב באולפני רדיו סול.
תודה רבה.
לסיום מאזינות ומאזינים, הערב נגענו על קצה המזלג במצבה של ישראל פברואר 25, ואני משוכנע שאתם משותפים איתי בתקווה שישראל תשתפר ותלך ותתחזק בכל פרמטר. ולפני שניפרד הערב, נשמע את השיר גן נעול. תודה לצוות ההפקה ובראשם שוקי ואבנר הטכנאי. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש. שלום שלום ויש שלום.
אז אני שיר, שיר שנקרא גן נעול של שוקי ודורית.
הלחין שוקי שוקי.
מי שהלחין זה שוקי שוקי. לא פוגשת יד אחות ועיניים אך תמתן הרגע והנה שפלו כבר נבוכות גן נעול לא שביל אליו לא דרך גן נעול אדם גן נעול בסלע עד סוף דם עד סוף דם מי אתה? מדוע יד מושטת? לא פוגשת יד אחות ועיניים אך תמתן הרגע והנה שפלו כבר נבוכות גן נעול לא שביל אליו לא דרך גן נעול אדם הלך לי עד סוף דם, עד סוף דם.
תודה רבה.